קשת, כל שידורי תורה, שיעורי פרשת השבוע תשע"ב, יינתנו על ידי הרב זאב וייטמן.
שלום רב לכל המאזינים. שלוש שאלות מוסריות מרכזיות מטרידות את המפרשים וההוגים בסיפור יציאת מצרים. השאלה הראשונה היא, מדוע הקדוש ברוך הוא מקשה את לב פרעה, באופן ששולל ממנו את בחירתו החופשית ומונע ממנו לשלח את עם ישראל מארצו? ומה שקשה יותר מזה, שהקדוש ברוך הוא עוד מעניש ומכה אותו על כך שהוא מקשה את ליבו. השאלה השנייה היא, מדוע הקדוש ברוך הוא מבקש ממשה לרמות את פרעה ולבקש ממנו כביכול חופשה לזמן קצר בלבד, במגמה לזבוח לקדוש ברוך הוא, כאשר באמת אין כל כוונה לחזור למצרים לאחר שיזבחו ויעבדו את הקדוש ברוך הוא? ובלשון האברבנל, איך ציווה הקדוש ברוך הוא למשה שיאמר בשמו כזב ושקר? והשאלה השלישית שמטרידה את המפרשים, היא מדוע הקדוש ברוך הוא מבקש מבני ישראל לשאול כלים מהמצרים מבלי שיש כל כוונה להחזיר כלים אלו? ננסה לראות היום חלק מהתשובות שניתנות לשאלות אלו. נפתח בשאלת הקשיית לב פרעה, ובנושא זה מביאה פרופסור נחמה לייבוביץ' מספר תשובות בספרי העיונים בפרשת השבוע. התשובה הראשונה היא מביאה בשם שדל ובשם קסוטו, שהם מבינים שפרעה הקשה את ליבו בבחירתו החופשית. אך מכיוון שהקשיית לב זו הייתה מוזרה ובלתי צפויה ובלתי מובנת, היא מיוחסת לקדוש ברוך הוא, שהוא הרי עילת כל המעשים. אולי הדבר דומה למי שאמר לאחר מלחמת ששת הימים, שהקדוש ברוך הוא חיזק את לב המלך חוסן, שיצטרף להתקפה על ישראל, ויפתח חזית נוספת ממזרח, שהרי דבר זה הביא בסופו של דבר לכך שצהל כבש את יהודה ושומרון, ואת ירושלים העתיקה ואת מקום המקדש. ברור שחוסן עשה את מה שעשה בבחירתו החופשית, אך אנו רואים בכך את יד הקדוש ברוך הוא, שגרם לכך שהוא יחליט שלא להיענות לפניית ישראל, ולעזרתה שישמור על חזית שקטה, ובכך זכינו שיהודה ושומרון יחזרו לשליטתנו. כיוצא בו גם פרו, אליבא שדל וקסוטו, הוא פעל בבחירתו החופשית, אך מכיוון שהתנהגותו זו הביאה למכות מצרים והביאה לאיבוד המצרים בים סוף, ולכך שעם ישראל ראה את יד הקדוש ברוך הוא ואת עוצמתה, הרי שהדבר שגרם לכך, כלומר הקשיית לב פרעה, מיוחסת לקדוש ברוך הוא, שהוא גרם לכך שפרעה יקשיח את ליבו, דבר שהוביל לכל מה שאירע בעקבות הקשיית לב זו. תשובה זו הייתה פשוטה, אילו היה כתוב רק שהקדוש ברוך הוא חיזק את לב פרעה. וכתוצאה מחיזוק הלב הזה, פרעה לא שילח את בני ישראל. כמו שכתוב למשל במכות האחרונות, ויחזק השם את לב פרעה ולא שילח את בני ישראל. ועוד יותר, אילו היה כתוב רק מה שנאמר למשה במעמד הסנה, שהקדוש ברוך הוא יודע שפרעה עתיד להכביד את ליבו, ואני ידעתי כי לא ייתן אתכם מלך מצרים להלוך, ולא ביד חזקה. אך העובדה שהקדוש ברוך הוא מעיד ואומר במפורש שהוא יגרום לכך שפרעה יכביד את ליבו, מעלה ספק גדול אם אכן ניתן לראות בגישה זו תשובה מספקת. שהרי ככה אנחנו מוצאים בכמה מקומות שיש פה יוזמה אלוקית מתוכננת מראש להכביד את לב פרעה, ואנו מתוודים לזה לראשונה בלכתו של משה ממדיין למצרים, כאשר הקדוש ברוך הוא אומר למשה, ואני אחזק את ליבו, ליבו של פרעה, ושוב אצלנו בפרשת וירא, ואני אקשה את לב פרעה, והרבתי את אותותיי ואת מופתיי בארץ מצרים. שני המקומות האלו רואים שיש פה יוזמה אלוקית מתוכננת מראש להכביד את לב פרעה, וזה לא רק איזשהו ייחוס בדיעבד של מה שפרעה עשה, לכך שהקדוש ברוך הוא חיזק את ליבו. ושוב בפרשת בו, הקדוש ברוך הוא אפילו מנמק ומסביר מדוע הוא מכביד את לב פרעה, ונאמר שם, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שיתי אותותי אלה בקרבו, ולמען תספר בו זני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים, ואת אותותי אשר שמתי בם, וידעתם כי אני השם. ושוב בפרשת בשלח, אנו מוצאים שוב שיש פה יוזמה ותכנון אלוקים מראש, וחיזקתי את לב פרעה, ורדף אחריהם והיכבדה בפרעה ובחלחילו. אשר על כן, כיוון שרואים שיש פה יוזמה אלוקית מתוכננת, קשה לומר שיש כאן רק איזשהו ייחוס בדיעבד של מה שנעשה וקרה, לכך שהקדוש ברוך הוא יכביד ליבו, ולכן הכיוון הזה איננו פשוט. בכיוון שונה הולכים מפרשים קדומים יותר, בעל העיקרים, הרמב"ן והספורנו, שלדעתם הקשיית הלב וחיזוקו על ידי הקדוש ברוך הוא לא פגעו כלל בעיקרון הבחירה החופשית, אלא בדיוק להפך. הם אלו שאפשרו את הבחירה החופשית בכך שמנעו מפרעו לפעול ממניעים זרים וכפייתיים, שהם כמובן המכות שבאו עליו. כלומר, ללא חיזוק הלב מול המכות, פרעה היה מחליט לשלח את עם ישראל, אבל זה לא היה מרצונו החופשי, אלא רק בגלל לחץ המכות, ולא מתוך בחירה חופשית אמיתית. גם תשובה זו הייתה נראית מספקת בהחלט, אילו התוכנית לחיזוק לב פרעה לא הייתה נזכרת לפני שהמכות התחילו. כלומר, אילו בפעם הראשונה הייתה מוזכרת היוזמה להכבדת לב פרעה רק לאחר תחילת המכות, היה ניתן להבין שבאמת חיזוק הלב והכבדת הלב על ידי הקדוש ברוך הוא נועדו כדי שפרעה לא יושפע מהמכות ויהיה באמת ויחליט על שילוח בני ישראל מתוך בחירה חופשית. אך הקדוש ברוך הוא אומר למשה כבר במדיין שהוא יחזק את ליבו של פרעה, ובכך יביא עליו את המכות עד מכת בכורות. ושוב בפרשתנו חוזר הקדוש ברוך הוא עוד לפני מכת אדם, ואומר למשה, ואני אקשה את לב פרעה והרבתי את אותותיי ואת מופתיי בארץ מצרים. כלומר, היוזמה להקשות את לב פרעה איננה מכוונת רק כדי לשמור על בחירתו החופשית, אלא על מנת להרבות את המכות שהוא יספוג. פירוש שלישי או דעה שלישית מובאת על ידי הרמב״ם, או בשם הרמב״ם, וכמו הוא כותב גם הרמב״ן בפירוש נוסף שלו, וזו גם הדעה שנראית יותר לפרופסור נחמה לייבוביץ', שמכיוון שהתשובה הינה כתריס מפני הפורענות, ואדם שחוזר בתשובה שוב איננו נענש, יש מצבים מסוימים שחטאו של האדם חמור ומחייב עונש, וכדי להבטיח שהוא יקבל את עונשו בשלמותו, הקדוש ברוך הוא מונע ממנו מלחזור בתשובה, כדי שהוא יקבל את עונשו המגיע לו באופן שלם ומלא. כלומר, הקדוש ברוך הוא מחזק את לב פרעה על מנת שהוא יוכל לספוג את כל המכות שמגיעות לו, בגלל חטאיו כלפי עם ישראל בשעבודם, בעינוים וברציחתם. ואילו לא חיזק הקדוש ברוך הוא את לב פרעה, והוא היה משלח את עם ישראל משעבודו, בטרם ספג את המכות המגיעות לו, הרי שהקדוש ברוך הוא לא יכול היה להמשיך ולהקותו, מכיוון שהתשובה הינה כתריס בפני הפורענות, והיא מונעת את המשך הבאת הפורענות, שמגיעה לאדם או מגיעה לפרעה בגלל מעשיו הקודמים. גישה זו יוצאת מתוך נקודת מבט שונה לגבי מגמתן של מכות מצרים. לפי שתי הגישות הראשונות שהזכרנו קודם, המכות אינם תגובה לסירובו של פרעה לשלח את עם ישראל, ומגמתן להביא לכך שפרעה ייכנע וישלח את ישראל מארצו. לעומת זאת, לפי הגישה השלישית שהזכרנו כעת, המכות אינם עונש על שיבוד מצרים ואכזריותם של פרעה ועמו כלפי עם ישראל. כלומר, לפי הגישות הראשונות, מגמת המכות לעתיד, לשכנע ולגרום לפרעה לשלח את העם, ואילו לגישה השלישית של הרמב״ם, מגמת המכות מתייחסת לעבר. היא תגובה ועונש ונקמה על מה שעשו המצרים לישראל. אם מתוך הפרשיות שבספר שמות נראה יותר כמו שתי הגישות הראשונות, שמגמת המכות הינה להביא לקניעת פרו ולכך שהוא ישלח את בני ישראל מארצו, הרי שבברית בין הבתרים נאמר לכאורה אחרת, וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר שהוא עתיד לדון את הגוי שישעבד את בני ישראל. ומפרשה זו של ברית בין הבתרים משמע כמו הגישה השלישית, שהמכות הינם דין שהקדוש ברוך הוא עושה עם המצרים בגלל פגיעתם בישראל. ואומנם אילו הכתובים בספר שמות היו הולכים באותה גישה, שהמכות הינם עונש ונקמה בפרו ובמצרים על התאכזרותם כלפי בני ישראל, היה קל ופשוט יותר לקבל הצעת פירוש זו. אך מכיוון שזה לא מה שמשמע מהכתובים, ואילו היה כך, לכאורה לא היה כל צורך לחזק את ליבו של פרו, שלא ישלח את עם ישראל, שהרי אם זה היה עונש על העבר, הרי שגם אם פרו היה משלח את עם ישראל, היה הקדוש ברוך הוא יכול להמשיך ולהקוד בו כעונש על העבר. ולכל היותר היה צורך לחזק את ליבו שלא יישבר ולא יתמוטט, כדי שהוא יוכל להמשיך לספוג את המכות ולחוות אותם במלוא עוצמתם, או לחילופין היה צורך לחזק אותו שלא יחזור בתשובה על כל מה שעשה בעבר, כי זה היה אולי יכול להיות כתריס בפני הפורענות. אך מדוע שילוח עם ישראל הוא תריס בפני הפורענות? הרי הוא איננו מהווה תשובה על מעשה העבר, אלא רק הפסקת חטאי ההווה. ומילא הוא לא יכול לשמש כתריס בפני העונש על מעשה העבר. לכן נראה לעניות דעתי להעדיף את האפשרות, את אפשרות פרשנות רביעית, והיא שהקדוש ברוך הוא מחזק את ליבו של פרו על מנת שעם ישראל והעמים האחרים יווכחו בגדולתו ועוצמתו של הקדוש ברוך הוא, ושגם פרעו, שלכאורה היה כל כך חזק ובעל עוצמה רבה, מלך של מעצמה אדירה, נכנע בפני הקדוש ברוך הוא. כך לכאורה עולה מהפסוקים שהבאנו מריש פרשת בו, פסוקים שמנמקים מפורשות את הסיבה לכך שהקדוש ברוך הוא יכביד את לב פרעה. כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שיתי אותותי אלה בקרבו, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים, ואת אותותי אשר שמתי בם, וידעתם כי אני השם. באופן דומה ואולי יותר מפורש, נאמרים הדברים לפרעה עצמו בפרשה שלנו, פרשת וירא, קודם למכת הברד. כי בפעם הזאת אני שולח את כל מגפותיי אל לבך, ובעבדיך ובעמך, בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ. כי עתה שלחתי את ידי ואח אותך ואת עמך בדבר, ותיכחד מן הארץ. ואולם בעבור זאת העמדתיך, בעבור הראותך את כוחי, ולמען ספר שמי בכל הארץ. אם כן, חיזוק ליבו של פרעה נועד להעצים אותו במאבקו מול הקדוש ברוך הוא, על מנת להראות ולהוכיח קבל עם ועולם, שגם החזק והעקשן הגדול ביותר, גם מלך המעצמה הכבירה ביותר, איננו יכול לעמוד כנגד הקדוש ברוך הוא מלך ישראל. על מנת לאפשר לקדוש ברוך הוא לראות את מלוא גבורתו ועוצמתו במכות ממכות שונות. מכות שמקורה מהאדמה, מכות שמקורה מהשמיים, מכות שמקורן מהמים, מכות שפוגעות באדם, מכות שפוגעות בצומח, מכות שפוגעות בבעלי חיים, מכות בדרך הטבע או מכות מעל לדרך הטבע, מכות שמראות את שליטתו המוחלטת של הקדוש ברוך הוא בעולם ובטבע כולו. אילו המאבק היה נגמר לאחר סיבוב אחד, לא הייתה לעם ישראל ולעולם כולו אפשרות להיווכח בעוצמת הקדוש ברוך הוא ויכולותיו, ורק הכבדת הלב היא זו שאפשרה להראות את מלוא עוצמת הקדוש ברוך הוא בהכותו במצרים בעשרה סיבובים. התגלותו של הקדוש ברוך הוא באמצעות המכות נועדה להביא לידי כך שהן עם ישראל והן כל העמים העדים למתרחש יכירו בעליינותו של הקדוש ברוך הוא, ויראו מהקדוש ברוך הוא ומכל ניסיון להתמודד מולו. עד כאן חלק מהפירושים שנאמרו לגבי השאלה הראשונה, שאלת הכבדת לב פרעה. ניגש כעת לשתי השאלות המוסריות הנוספות, בהם גם כן דנה פרופסור נחמה לייבוביץ'. שאלת הונאת פרעה לגבי הליכה לעבוד את השם שלושת ימים על מנת לחזור, ושאלת הכלים שלא על מנת להחזיר. ונפתח בשאלה הראשונה, שאלת הונאת פרעה ביציאה הזמנית ממצרים. דעה ראשונה שמובאת על ידי פרופסור לייבוביץ' הייתה של שדל, שסבור כי אין כל פסול וכל פגם מוסרי ללכת בעוקבה ובמרמה עם מי שמשעבד אותך בלא דין ובלא משפט על מנת להשתחרר משיבוד זה. ומילא לדעתו אין בעיה לשקר את פרעה ולבקש ממנו רק יציאה זמנית גם כאשר אין כל כוונה לחזור. ואף שפירושו זה מסביר היטב את השאלה המוסרית, אבל עדיין קשה להבין מדוע הקדוש ברוך הוא זקוק לתרמית ולעוקבה זו. הרי דווקא בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה להכביד את לב פרעה ולמנוע את שילוח עם ישראל כדי שפרעה יקבל את המכות המגיעות לו, לכאורה היה עדיף להציג את הדרישה ליציאה ושחרור מוחלט מצרים, בקשה שיהיה לפרעה קשה הרבה יותר לענות לה. הפירוש השני שמובא על ידי נחמה הוא פירושם של החיזקוני ובעל הכתב הקבלה, שסבורים שהבקשה הייתה בקשה אמיתית. הבקשה הייתה ללכת דרך שלושת ימים במדבר לסבוח לקדוש ברוך הוא, וזה אולי גם מה שנעשה בפועל באיתם בקצה המדבר. אך אין משה מבטיח ואין כל הבטחה בכתובים שלאחר שלושה ימים עם ישראל יחזור למצרים. אלא שגם התשובה זו יש להקשות, מדוע צריך הקדוש ברוך הוא להקל על פרעה ולשאול יציאה זמנית בלבד, שיש כאשר קיים סיכוי רב יותר שהוא עשוי לענות לה. ואולי התשובה היא שמשה מבקש באופן מכוון בקשה שפרעה יכול להענות לה מבחינת כבודו ומעמדו, בקשה שתאפשר לו להיענות לה ותאפשר לקבל את רשותו. בזה משה נותן כביכול סולם לפרעה כדי שהוא יוכל לרדת מהעץ שהוא טיפס עליו. אלא שפשט הפסוקים לא מורה שהם זבחו בעיתם אשר בקצה המדבר ולא עבדו שם את האלוקים, ועבודת האלוקים כמו גם זביחת הקורבנות הייתה רק בתום 45 ימי נידודים למרגלות הר סיני. וכפי שכבר נאמר למשה בסנה, בהוציאך את עם מצרים תעבדון את האלוהים על הר הזה, אל הר שאליו הם מגיעים רק בחודש השלישי. הפירוש השלישי של אברבנאל, עקדת יצחק, הכתב והקבלה, בפירוש נוסף, הם מסבירים שהבקשה הייתה ליציאה זמנית לשלושה ימים, על מנת להראות את קושי ליבו ואכזריותו של פרעה, שמסרב אפילו לבקשה צנועה כגון זו, ובכך להצדיק את המכות הבאות עליו. שהרי לאחר שפרעה מסרב להעניק לעם ישראל אפילו חופשה קצרה, רואים הכל את אכזריותו וזדון ליבו, ושמגיע לו כל המכות שבגיעות עליו, ובאמת מכאן ואילך אומרים הפרשנים הללו שהבקשה הינה לשילוח מוחלט, והבקשה ליציאה לזמן קצוב הינה רק בקשה שמופיעה בתחילה על מנת להראות את קושי ליבו ואכזריותו של פרעה. הרב אלחנן סמט בספרו עיונים לפרשת השבוע חולק על גישה זו בה תומכת פרופסור נחמה לייבוביץ', ולדעתו אין לנו בהמשך הפרשיות כל רמז לכך שהבקשה לשחרור זמני על מנת לסבוח לקדוש ברוך הוא, הופכת לבקשה לשחרור מוחלט, ולדעתו כל הפסוקים בהם נדרש פרעה, שלח עמי ויעבדוני, גם אם לא כתוב נסבחה להשם אלוקנו וכן הלאה, אבל עצם העובדה שכתוב ויעבדוני, זה מתייחס לבקשה המקורית לעבוד את הקדוש ברוך הוא בזביחת קורבנות במדבר, ולא מדובר על ויעבדוני לצמיתות. וגם כאשר פרעה משלח את העם לאחר מכת בכורות, הוא אומר, לכו עבדו את השם כדברכם. כלומר, אפילו ברגע הזה, פרעה שולח את עם ישראל, ונענה לבקשתם לעבוד את השם ולסבוח לו. ואכן פשטי המקראות נראים כדעת הרב סמט, שלאורך כל המסע ומתן עם פרעה, מדובר כל הזמן על בקשה לשלח את העם לתקופה מוגבלת. לכן הרב סמט מעדיף פירוש רביעי, אנונימי, שמגמת מעשה ההונאה הייתה על מנת להביא לתביעת המצרים בים סוף. וכל שלושת ההונאות, או מספר הונאות, משולבות זו בזו. ההונאה של הליכה כביכול שלושת ימים על מנת לעבוד את הקדוש ברוך הוא, מיועדת הייתה כדי לאפשר לשאול את כליהם של המצרים. שהרי רק העובדה שהמצרים יודעים שבני ישראל מתכננים לחזור אחרי שלושה ימים, מביאה לכך שהמצרים יאותו להשאיל להם את כליהם. הפירוש הזה כבר מובא על ידי אבן עזרא, שסבור באמת שההונאה הזאת של שלושה ימים נועדה באמת לכך שהמצרים יאותו להשאיל להם את כליהם. וזה מה שגורם לכך שכאשר נודע למצרים שעם ישראל ברח ואינו מתכוון לחזור, הם יחליטו לרדוף אחריהם. זאת אומרת, אחרי שהמצרים השאילו את כליהם, זה גורם לכך שכאשר נודע למצרים שעם ישראל בורח, הם יחליטו לרדוף אחריהם. ראשית, בגלל כוח האדם הגדול שערק מהם, כאשר כוונתם הייתה רק לאפשר להם לצאת לסבור, ושנית, בגלל כל הכלים שהושלו להם, שעלולים לרדת לטמיון. הרי בני ישראל גנבו לנו את הכלים. ולכן הם רודפים אחרי בני ישראל, ורדיפה זו היא שמביאה לבסוף לתביעתם בים סוף. בסוגריים יש לומר שמה שאומר אבן עזרא, שההונאה בנושא הליכה לסבוח נועדה על מנת לאפשר את שאלת הכלים, יש בה מן החידוש, מכיוון שבפשטות נראה שהכלים הושלו לא על מנת לצאת ממצרים, אלא מתוך מחשבה של המצרים שבני ישראל נשארים בשכנותם. ואילו הם היו יודעים שבני ישראל יוצאים ולו לזמן מוגבל, ספק אם הם היו משילים להם את כליהם. אמנם יש להודות שהיתרון הגדול פירוש זה, הוא שניתן להבין את הכתוב שאומר בתחילת פרשת בשלח, ויוגד למלך מצרים כי ברח העם, ויהפך לבב פרעה ועבדיו אל העם, ויאמרו מה זאת עשינו כי שילחנו את ישראל מעובדנו. מפסוקים אלו משמע שפרעה אכן חשב עד הסוף שמדובר בשילוח זמני בלבד. לעומת זה, לכל הפירושים הסבורים שפרעה שילח את עם ישראל שילוח מוחלט, הפסוק הזה יהיה קשה, ונצטרך לומר שיש לנו כאין סיפור אחשוורוש שמחליט על גירושה של ושתי, ולאחר מכן הפך ליבו כשוך חמת המלך אחשוורוש זכר את ושתי ואת אשר עשת ואת אשר נגזר עליה. ובדומה לכך, גם אצלנו, כמו ששם יש צורך למצוא פתרון ותחליף אל ושתי, אף כאן לאחר שוך השערה נהפך ליבו של פרעה, על ששילח את העם והוא מחליט לרדוף אחריהם, ולתקן את אשר הוא איבט, בהחלטה רגעית חפוזה בגלל הלחץ בו הוא היה נתון עקב מכת בכורות. לעניות דעתי נראה כמו הפירוש השני, שלמעשה לא הייתה כאן הונאה, והכתוב גם לא מציג זאת כעוקבה, עורמה ועונה בסגנון למשל של ויען משה את פרעה במרמה למור וכדומה. וזאת לא בגלל שהייתה למשה כוונה להחזיר את העם לאחר שיזבחו לקדוש ברוך הוא, אלא בגלל שהמטרה באמת הייתה לצאת על מנת לעבוד את הקדוש ברוך הוא, בדיוק כמו שנאמר למשה בסנה, בהוציאך את העם מצרים, תעבדון את האלוהים על הער הזה. ולכן אין כל שקר בכך שמשה אומר לפרעה, שמבקשים ללכת לעבוד את הקדוש ברוך הוא, ולסבוח לו. והאמת היא שיותר מזה, גם לפרעה ברור ומובן, שברגע שהם עובדים את אלוהיהם, הם שוב לא עובדים את אלוהי מצרים, ולא את מלכה, ומדובר למעשה על ניתוק גמור מצרים, ולא בניתוק זמני על מנת לשוב. ומכיוון שלפרו ברור שאין למשה כל כוונה להחזיר את העם שיוצא, את העם שיוצא לעבוד את השם, לכן הוא באמת שואל את משה באחד מהמסעים המתאנים בפרשה שלנו, מי ומי ההולכים, והוא מתנגד לכך שעטף ואנשים ילכו, שר את עבודת הקורבנות אמורים לעשות הגברים מלבד. מאוחר יותר הוא מוכן כבר לתת להם לצאת, אך כדי להבטיח את חזרתם הוא מבקש שישאירו את רכושם במצרים, ולא ייקחו איתם את הצון והבקר. לכן פרו מבין היטב שאף על פי שמשה מבקש לצאת על מנת לעבוד את הקדוש ברוך הוא, הוא לא מתכוון להחזיר את העם. הוא מבין שמשה מעדן את הבקשה ומציג אותה באופן כזה, שהוא פרו יוכל איכשהו לבלוע את הצפרדיה שמאכילים אותו. דבר שאולי לא היה עושה, או לא יכול היה לעשות בשום אופן, אילו הבקשה הייתה מפורשת לצאת עולמית ממצרים. שהרי דברים הם קל וחומר. אם על בקשה לצאת לסבוח לקדוש ברוך הוא, מגיב פרו בסנקציות חריפות כנגד העם שעז לבקש בקשה כזו, יש לתאר שעל בקשה ליציאה מוחלטת הוא היה מגיב באופן חריף עוד הרבה יותר. אלא שהבעיה היא שאם פרו הבין זאת, וידע שמשה מתכוון ליציאה מוחלטת, לא ברור כל כך מדוע לאחר שהוא משלח את העם, כתוב מה שראינו ברש פרשת בשלח ויוגד למלך מצרים כי ברח העם. אלא לכאורה ששאלה כזאת, ששאלה הזאת קשה לפירושים כולם, מכיוון שגם אם נאמר שפרו הוטעה עד הסוף לחשוב שהם הולכים רק לסבוח לשם, לא ברור כל כך איך בשלב כל כך מוקדם הוא יודע שלא זאת היא מגמתם האמיתית, והם בורחים מצרים באופן סופי, ויותר נראה כאילו שהוא שינה את עמדתו ואת דעתו. עוד כמה מילים לגבי השאלה השלישית, שאלת הכלים. ושוב נלך בעקבותיה של פרופסור נחמה לייבוביץ' שמביאה מספר תשובות. ההתייחסות הראשונה מופיעה כבר בגמרא, שם משמע שבני ישראל לוקחים במצוות הקדוש ברוך הוא, אומנם בעורמה, אך בצדק מוחלט, הם לוקחים את המגיע להם עבור עבודתם רבת השנים אצל המצרים. ויש שאומרים, בהמשך לכך, שהכלים הללו היו במקורם של בני ישראל, שהם נתנו אותם קודם למצרים באונס, שהם אנסו אותם לתת להם את רכושם, וכעת בני ישראל רק מחזירים את הכלים הללו לעצמם, בבחינת אביד איניש דין על נפשה ותופס את השייך לו מיד גזלו. זה כיוון אחד. כיוון אחר, שמוצג על ידי רב סעדיה גאון ורבים בעקבותיו, שהם מפרשים שהשאלה עליה מדובר כאן משמעותה מתנה גמורה. זאת אומרת שבני ישראל לא שאלו את הכלים של המצרים על מנת להחזיר, אלא ביקשו מהם לתת להם כלים במתנה. והרב הירשף מרחיק לכת וטוען שמלבד פעם אחת בכל המקומות במקרא, הפועל והשימוש של המילה שאל זה לא שאלה על מנת להחזיר. על כך הרב סמט בסדרה השנייה של עיונים פרשת שבוע מראה שהרב הירש לא דק ושיש עוד כמה פעמים כאלו. ויין שם שהרב סמט מעריך להוכיח שאף שרוב הפעמים הביטוי שאל מתפרש במובן של נתינה גמורה, למרות זאת אצלנו מבחינה לשונית קשה מאוד לפרש את הפסוק במשמעות זו. פירוש שלישי של אבן עזרא, הוא סבור שכל העולם שייך לקדוש ברוך הוא. ואם הקדוש ברוך הוא ציווה לשאול כלי כסף וזהב וסמלות במגמה שלו להחזיר, על מנת לפצות במת את ישראל על שיבודם, הרי שאין בכך כל גניבה וכל רע וכל מעשה שלילי. לדעתו ההטעיה שנלכה דרך שלושת ימים, כמו שאמרנו קודם, נועדה בין השאר לאפשר את שאלת הכלים, שהרי אם המצרים היו חושבים שכוונתם ליציאה מוחלטת לא היו משילים להם. ונראה שלדעתו הקדוש ברוך הוא בגזרתו שיבד את ישראל באמצעות המצרים, וכעת הוא משחרר אותם משיבודם, ואתם לחוקי העבדות הוא מקיים בהם מעין מצוות ההנקה, ומי שנותן להם את הרכוש זה הקדוש ברוך הוא ולא המצרים, וכמו שהקדוש ברוך הוא שאיבד ישראל באמצעות המצרים, כך כעת הוא מעניק להם הענקה פרופורציונלית לעבודתם באמצעות המצרים המשבדים. ונסיים בפירושו המקורי של בנו יעקב, שלדעתו הקדוש ברוך הוא רצה להקליש במעט את יחס האיבה של עם ישראל למצרים, ולכן הוא סיבב את הדברים כך שהמצרים העניקו להם מתנות בעת יציאתם, ובכך יקל על ישראל שלא לסנוע את המצרים, כמצוות התורה בפרשת כי תצא בספר דברים, לא תתאב מצרי, כי גר היית בארצו. זאת אומרת ששאלת הכלים, וזה שבסופו של דבר הם יצאו ממצרים ברכוש גדול, נועדה כדי להקליש במעט את השנאה שיש ישראל למצרים, על מנת שהם יוכלו לקיים את מצוות התורה בהמשך לא תתאב מצרי כי גר היית בארצו. כזכור, במאבק האז בנושא השילומים מגרמניה, טענו המתנגדים בין השאר שקבלת הכסף מהגרמנים עלולה לגרום להקלשה מסוימת של האיבה הגמורה לגרמנים, ואולי אף לכך שעלולים לסלוח להם על רציחותיהם האכזריות בתקופת השואה. שבת שלום ומבורך, וחורף טוב, גשום ובטוח.